בוקר טוב, את עיקר העיסוק שלנו הערב אני מבקש להקדיש לימים שבין יציאת מצרים לקריאת הים. מה בעצם מתרחש מבחינה גאולית היותר מבחינה נפשית אצל ישראל בדרך אל הגאולה הזאת? הוא מכשיר אותם לשלב הבא בגאולה, השלב של מעבר הים וקריאת ים סוף. יש דברים שלנו נראים לפעמים כשלב טכני נוסף. יוצאים ממצרים ואחר כך עוברים את הים וכך ממשיכים. חז"ל לא ראו כך, וכשנעמיק גם במציאות הטכנית ההיסטורית זה לא כך. קריאת הים אינה עוד שלב חיוני, טכני, רגיל, בדרך אחרי יציאת מצרים. את הים לא עוברים כדי לחצות לארץ. אל הים מגיעים, נכנסים לתוכו ויוצאים ממנו. הרי לא חוצים אותו. נכנסים לתוכו, יוצאים ממנו וממשיכים ללכת בעצם על היבשה. ויש בים, בקריאת הים, אירוע שצריך לבטא כנראה מצב מסוים שעוד לא היה לפני כן ביציאה עצמה ממצרים. הים הזה על קריאתו ועל שירתו נמצאים במרכז הפרשה שלנו, וכך דרשו חז"ל במקור הראשון שנמצא לפנינו על מהותה של השירה הזו, או על מהותה של קריאת ים סוף והשירה בעקבותיה. אז ישיר משה, תחילת מדרש רבה בפרשה. הדאוד הכתיב נכון כסאך מאז. המדרש מתייחס כאן מתחילת הפרשה של שירת הים אל הפרשה דרך פסוק שאנחנו נוהגים לומר אותו הרבה במזמור צדיק ג' בתהילים, מקולות מים רבים אדירים משברי ים, נשאו נהרות קולם, יישאו נהרות דוח ים. כל הפרק מזכיר לנו מים ונהרות, מים רבים. ושם יש פסוק שמבחינת העברית מחייב הבנה. השם הלך גאות לבש, לבש השם עוז התעזר, אף תיקון תבל בל תימות. מדובר פה על מלכותו של הקדוש ברוך הוא ועל התלבשותה של המלכות הזאת בעולם. אף תיקון תבל בל תימות. נכון כסאך מאז מעולם אתה. זה נראה לנו פשוט. אנחנו רגילים למשל הביטוי מאז ומעולם. אבל אם חושבים, מאז ומעולם הם בעצם שני מושגים. מאז פירושו מאיזשהו אז. מזמן מסוים, נקודת ציון שאני יכול לציין אותה. כשאני רוצה לומר מעולם, אני רוצה לומר מן ההתחלה, מעולם. מנקודה שאני לא יכול לציין אותה. מעולם זה כך. כנראה הביטוי מאז ומעולם הוא ביטוי שבא לעשות מין רבותה. לא רק מאז, אלא מעולם. אז זו איזושהי נקודה שצריך לדעת מהי. אז דיברת בחזון לעבידך. אז קרה משהו. על איזה אז מדובר בפסוק ומה הוא מעולם? אם נשים טוב לב לפסוק, אז כסאך נכון מאז, ואתה, אתה עצמך נכון מעולם. בדרשה נפלאה דורשים חז"ל כך. אמר רבי ברכיה בשם רבי אבאו, אף על פי שמעולם אתה, כלומר אתה עצמך, הוא עצמותו ברוך הוא, ודאי שאתה מעולם, לא נתיישב כסאך ולא נודעת בעולמך עד שאמרו בניך שירה. וכך נאמר, נכון כסאך מאז. כי זה אגב הפסוק הוא פשוט. הכיסא תמיד מבטא את הממשלה, את המלכות. שמה ישבו כיסאות למשפט, כיסאות לבית דוד. גם במובנים השליליים. כאשר באים ממלכות צפונה ורוצים לכבוש את ירושלים, הם מושיבים את כיסאות הממלכות על החומות. זה הכיסא. בסוף הפרשה שלנו, כאשר בעמלק מצליחים לגבור, אז מבררים כי יד על קץ. יא, מלחמה על השם בעמלק. זה הכיסא. הכיסא זו הצורה שבה המלך מתגלה. אתה זה אתה, באמת, באין סוף, לא כפי שזה בא לידי ביטוי הנה. כיסאך נכון מאיזשהו זמן. ממתי? מאז ישיר. אתה נכון מעולם. מה בעצם מתרחש בעולם באז ישיר, בשירת הים, שממנו ואילך מתחילה ההיסטוריה לגלות את השם? זה אגב נכון עובדתי. כל המגמה של יציאת מצרים היא וידעתם כי אני השם למען ספר שמי בכל הארץ. כל העסק הזה מתחיל להתגלות בשירת הים. שם שרים פעם ראשונה בני אדם לשם השם. השם איש מלחמה, השם שמו. השיר על השם כי גאו גאה. שם רואה העולם כולו, שמעו מלאכים ירגזון. שם כל העולם כולו רואה את שם השם. מה בעצם התרחש על זה? אם תאמרו נס גדול, ניסים גדולים מאוד היו לפניכם. כל מכות מצרים היו ניסים אדירים. אם תאמרו נס של השגחה, שישראל עוברים והמצרים טובעים, כל מכות מצרים היו ניסים כאלו. לכל בני ישראל היה אור במושבותם, ופה יש חושך, פה יורד ברד ופה לא יורד ברד. ההבדל הוא העוצמה, ההבדל הוא מה? מה בעצם התרחש? ומאז נכון הכיסא. לתורך ההבנה של זה, כפי שכבר אמרנו, אני ברשותכם רוצה לפתוח בדרך לים סוף. מקור 2, תחילת הפרשה, ויהי ושלח פרעה את העם, ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים, כי קרוב הוא, כי אמר אלוהים, פן ינחם העם בראותה מלחמה, ושבו מצרימה. ויסב אלוהים את העם דרך המדבר ים סוף, וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. ויקח משה, אגב מעניין, חמושים כפשוטו פירושו חמושים בכלי מלחמה. כך רש"י מסביר בפשט. זה לא חלק מציווי, זה דבר מעניין מאוד. בני ישראל נצטוו לקחת פרטים, לשאול אישה מעת שכנתה ומגרת ביתה, עוד נגיע לשאלה הזאת בהמשך. הם לא הצטוו לצאת חמושים. הם יודעים שהם הולכים לצאת באורח ניסי, אבל הם יוצאים חמושים. שחמושים במובן הפשוט, פירושו כפי שרש"י מפרש מזוינים, בכלי מלחמה, בכלי נשק. זו לא שאלה מדוע הם עשו את זה, זה הגיוני מאוד, אבל מאיפה עם עבדים שיוצא ממצרים יודע את הדרך לעשות את זה? ומאידך תשאל השאלה, אם הם חמושים, מדוע הם לא משתמשים בזה? יש להם עוד מעט מצב שבו הם לכאורה היו צריכים לחוש איזשהו ביטחון מפני שהם חמושים. נגיע לזה. אבל חוץ מהנשקים האלו, ויקח משה את עצמות יוסף אמו, כי השבע השביע את בני ישראל אמו, פקוד יפקוד אלוהים אתכם ועליתם את עצמותיי מזה איתכם. ויסעו מסוכות, ויחנו ואיתם בקצה המדבר. והשם הולך לפניהם יומם בעמוד ענן לנחותם הדרך, ולילה בעמוד אש להאיר להם ללכת יומם ולילה. עמוד האש ועמוד הענן, עוד מגיע אליהם, המסע מתחיל, נוסעים מסוכות לאיתם. לאמיתו של דבר, המסע כבר באמצע. המסע התחיל במקור 4 בפרק י' ב', כאשר נסעו מרעמסס לסוכות. המסע לא מתחיל פה. בשיחת הפרשה ויהי בשלח פרעה את העם, אומרת שאנחנו כבר באמצע המסע. התחנה הראשונה המאוד משמעותית הייתה לפני כן, ויסעו בני ישראל מקור 4 בפרק י' ב' מרעמסס סוכותה, ודווקא שם לכל מי שמחפש בתחילת פרשת בשלח, שזה הפרט החשוב ביותר אולי טכנית, כמה יוצאים? מי ומי היוצאים? מי ומי ההולכים? איך זה בא לידי ביטוי בפועל? עוד רגע יתארו בפסוקים הבאים את הכוח המצרי שרודף אחרי. מי הוא הכוח הישראלי, העברי, היהודי? וזה מופיע בבו, לא פה. ויצאו בני ישראל מרעמסס סוכותה כ600,000 רגלי, הגברים לבד מיטה. מספר אדיר. רק הגברים מעל גיל 20 לבד מיטה זה 600,000. וגם ערב רב עלה איתם וצאן ובקר מקנה כבד מאוד. הם יוצאים, מצד אחד הם חמושים, מצד שני עמוד האש ועמוד הענן מנחים אותם. יש כאן בפעם הראשונה בהיסטוריה של יציאת מצרים, אנחנו פגשנו אצל שמעון ולוי מלחמה כזאת או אחרת, יש כאן עם שיוצא חמוש, אבל עם שמובל על ידי עמוד אש ועמוד ענן להנחותם הדרך. ואז מיד הפסוקים הבאים. וידבר השם אל משה לאמור. מקור 5. דבר אל בני ישראל, וישובו ויחנו לפני פי החירות. זאת החנייה הבאה. זאת תהיה החנייה שבה אנחנו נעסוק בעיקר. בין מגדול ובין הים, לפני בעל צפון, ניחחות תחנו על הים. שמים לב שזו תחנה שאפילו נקודת הציון שלה מאוד מסובכת. הם מקודם יסעו מרעמסס וחנו בסוכות, יסעו מסוכות וחנו באיתם. התחנה הזאת מסובכת, והיא הכי מעניינת אותנו, ולו מפני שבתחנה הזאת תהיה הפגישה עם מצרים. בתחנה הזאת תהיה הצעקה של בני ישראל אל השם, בתחנה הזאת יהיה הוויכוח הראשון של בני ישראל עם משה, המבלי הם קברים במצרים לקחתנו למות במדבר, ומהתחנה הזאת יוצאים לקריאת הים. נחזור רגע לפסוק. דבר אל בני ישראל. אנחנו כבר נמצאים באיתם בקצה המדבר. עברנו את רעמסס, עברנו את סוכות, הגענו לאיתם, עכשיו צריכים להמשיך לתחנה הבאה. ואז במקום להמשיך קדימה, מצווים בני ישראל להתחיל לחזור אחורה. לפסוק, דבר אל בני ישראל וישובו. ויחנו, זה לא וייסעו ויחנו וייסעו ויחנו וייסעו ויחנו, זה וישובו ויחנו. פעם יחידה, לפני פי החירות, מקום שאנחנו לא מכירים בכלל, לא מופיע אף פעם חוץ מכאן ומהמקום שבו חוזרים על המסע הזה בפרשת מסעי, עוד מעט נגיע לפסוק, ולכן צריך לציין איפה, בין מגדול ובין הים. הכל ברור כבר, אבל יש עוד נקודת סיום. לפני בעל צפון. ולי להבין הרבה ברור לנו שבעל צפון הוא אלוה המצרי, אליל מצרי, כנראה משמעותי מבחינת נקודת ציון, גם משמעותי מבחינתנו מעוד סיבה. אנחנו התרגלנו להבין שבאלוהי מצרים כבר עשה שפטים. מאיפה הבעל צפון הזה? לפני בעל צפון, הרי פרעה כבר השתכנע שיש השם ויש אלוקים, ניחחו תחנו על הים. לכחות זאת אומרת לא סתם לפני בעל צפון, אלא תעמדו נוכח לו מול בעל צפון על הים. רש"י עצמו נתן דעתו לפסוק הזה מאוד ומעריך בו כך, במקור שש. וישובו לאחוריהם לצד מצרים. היו מקרבים כל יום השלישי, וחשוב להסביר פה את העניין של הימים, ביום הראשון יצאו מרעמסס לסוכות, אלה היו הפסוקים במקור ארבע. ביום השני יוצאים מעלה מסוכות לאיתם אשר בקצה המדבר. עכשיו אנחנו ביום השלישי. ביום השלישי מתחילים להתקרב חזרה אחורה למצרים, כדי להטעות את פרעה שיומר טועים הם בדרך. לפני שנמשיך ברש"י, נזכר לפסוקים הידועים הבאים, כל המגמה של וישובו היא פסוק ג' במקור חמש, ואמר פרעה לבני ישראל, כלומר כדי שיומר פרעה על בני ישראל, נבוכים הם בארץ, סגר עליהם המדבר, ואז מה יקרה? דברים ידועים, אני קורא אותם בפסוקים, וחיזקתי את לב פרעה ורדף אחריהם והיכבדה בפרעה בכל חילו, ואז פעם אחרונה שהשאיפה מופיעה, וידעו מצרים כי אני השם. וכבר יודעים את זה, וכבר יתברר, לא, זה יקרה רק פה. זה מעניין מאוד, זה יקרה איפה? בצומת, לפני בעל צפון, האלוה הגדול שנשאר ממצרים, מכחות תחנו על הים, ושמה תתברר העובדה הזו. אז קודם כל טכנית הם שווים אחורה, המגמה היא מגמת הטעיה, האויב צריך להיות מוטעה ולהתחיל לרוץ, אז יש כאן לא רק חמושים, יש כאן גם חמושים, ומצד שני יש כאן גם טקטיקה. שימוש בטקטיקה מלחמתית ברורה לגמרי, להטעות אויב, ללכת אחורה. אבל בתוך הטקטיקה הזאת, יש כאן דבר מעניין מאוד, איפה בני ישראל כאן, למה כאן הם לא מקטרים? למה כאן הם לא אומרים, משה רבינו, אנחנו חוזרים אחורה? צריך להבין את המספרים. הולכים פה מיליונים, רק הגברים זה 600 אלף. נשים, סף, ערב רב שעולה איתם. וכל המיליונים האלה צריכים עכשיו לחזור אחורה לכיוון מצרים. ומה נאמר? ויעשו כן. אף מילה, אף צעקה, קצת מים חסרים, אז כל המדבר עומד. זה אגב יהיה הדבר שהכי יטריד אותנו בקריאת הפסוקים. האם באמת נכונה התמונה של בני ישראל המנסים כל הזמן כביכול את השם כל הזמן? שפה מדובר בציבור אמוני שרמת האמונה שלו היא אדירה. והיא רק בפעמים כאלה או אחרות מתעכבת, מסתבכת בגלל כל מיני סיבות. זה יהיה עיקר הדברים, נגיע לזה. הסיומת פה היא ממש פשוטה, ויעשו כן נגד כל ההיגיון שהסיומת הייתה צריכה לבוא בו. רש"י אומר, חוזר לרש"י, ויחנו לפני פי החירות. הוא פתאום. את העיר פתאום אנחנו זוכרים. פי החירות מזכיר לרש"י את העיר פתאום, היא על פתאום העתיקה. שנמצאת שם, והיא חזרה לכיוון מצרים מרעמסס, למי שרואה במפות. אגב, כדאי לשים לב גם לזה. לאן בני ישראל מתחילים ללכת תחילת המסע? ברעמסס ובפתאום. פתאום ורעמסס היו שתי ערי המסכנות אשר לפרעה. שמה שמו עליהם מיסים, שמה התחילו הגזירות, וישימו עליו שרי מיסים לענותם, ויבן את פתאום ואת רעמסס ערי מסכנות לפרעה. טראומות הן מאוד קשות. ועכשיו נקרא פי החירות, על שם שנעשו שם בני חורין. והם שני סלעים גבוהים וזקופים, והגיא שביניהם קרוי פי הסלעים. מעניין מאוד מבחינה פרשנית איך השם פתאום המצרי הופך פתאום להיות שם עברי. פי, במובן של פה, וזה מין גיא, שבו הייתה החירות הגדולה. לפני בעל צפון, אומר רש"י, הוא נשאר מכל אלוהי מצרים כדי להטעותם, שיאמרו קשה יראתם. כלומר, כשחוזרים לפני בעל צפון, זה עוד ניסיון קשה לעם ישראל. ועליו פרש איוב מסגיל הגויים ויעבדם, כאילו משגיל הגויים ומטעה. המצרים עדיין טועים, הם חושבים שעוד קיים הבעל צפון הזה. משגיל הגויים ויעבדם. הוא מביא אותם אל בעל צפון, ואז הוא מאבד אותם. מיד אחזור לנקודה הזאת. מה קורה שם? פסוק ה' במקור 5. ויוגד למלך מצרים כי ברך העם. ויהפך לבב פרעו ועבדיו אל העם ויאמרו מה זאת עשינו כי שילחנו את ישראל מעובדינו. ויאסור את רכבו ואת עמו לקח עמו. וכמה הולכים? גם את זה שוכחים. כמה מצרים רצים אחריהם? ויקח 600 רכב בחור. וכל רכב מצרים ושלישים על כולו. יכול להיות שאחריהם נמצא הרבה 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 המון מצרים. אבל הכוח הצבאי מפורש. עם ישראל עולים 600 אלף גברים חמושים. לא נאמר מספר, חמושים. אלה באים 600 רכב בחור ושלישים על כולו. חלק גדול מהפרשנים מציעים שהפירוש של שלישים זה שרכב הבחור היו מין טנקים כאלה שעל כל אחד עומדים עד 3 לוחמים. נלך לפי זה. קצת לא שמים לב. 1,800 חיילים, עם כלים כבדים, פי 2. יש כאן 600 אלף. זה כל כך בולט, 600 רכב בחור מול 600 אלף. חמושים עלו בני ישראל. למה בשום שלב לא עולה אופציה בכלל כאפשרות להתקפה? ניסיון, דיון. ויחזק השם את לב פרעה מלך מצרים וירדוף אחרי בני ישראל ובני ישראל יוצאים ביד רמה. וירדפו מצרים אחריהם ויפסיקו אותם חונים על הים כל סוס רכב פרעה ופרשה וחילו שוב על פי החירות לפני בעל צפון. עכשיו פסוק חשוב מאוד לעניינים. ופרעה הקרים ויצאו בני ישראל את עיניהם לשון רבים ועיני מצרים נוסע אחריהם. הם הרבה יותר ממצרים. העוצמה, החמושים, אבל איך הם רואים את 600 רכב בחור ואחרי זה את ההמון המצרי? כיחידת ענק, כדבר עם עוצמה אדירה. מצרים נוסע אחריהם בלשון יחיד. רש"י אומר מיד נוסע אחריהם בלב אחד, כאיש אחד. בדיוק ההפך ממה שקורה עכשיו, יקרה למרגלות הר סיני, שבני ישראל יהיו בלב אחד כאיש אחד. דבר אחר אומר רש"י, והנה מצרים נוסע אחריהם, אני ממשיך ברש"י במקור 6, ראו שר של מצרים נוסע מן השמיים לעזור למצרים. בביטוי, מצרים נוסע אחריהם. הם רואים את השר של מצרים מן השמיים. זה רש"י מופלא. הם עומדים נוכח בעל צפון. האלוה המצרי החזק, שעוד מעט נראה את עניינו הטכני של בעל צפון. מהו בדיוק באלילי מצרים? האלוה הזה לפניהם, מצרים נוסע אחריהם, עם שהיה 200 שנה משועבד למצרים. ובתקופה האחרונה רדוי תחת עבודת פרך מצרי. רואה את מצרים כיחידה אחת נוסעת אחריו. ומה התגובה? אנחנו הרי מחכים כל הזמן לבני ישראל המקטרים. ויראו מאוד. מה עושים? ויצעקו בני ישראל אל השם. לא רק משה צעק אל השם. בני ישראל. אפילו לא ויתעקו משה ובני ישראל אל השם, כמו אז ישיר משה ובני ישראל. כאן לא ישראל תפילים למשה, כאן משה תפל לישראל. מה עושה העם הזה לפני העבודה זרה החזקה הזו? אין אחד שקופץ רגע אולי לראות האם לאלוה הוא יש יותר כוח. אין אחד שעוצר פה, אין אחד שמתלבט, ויתעקו בני ישראל אל השם. איך רש"י מיד בהמשך? תפסו אומנות אבותם. ואברהם הוא אומר אל המקום אשר עמד, כל האבות לימדו אותנו תפילה. תפסו אומנות אבותם, זה כמו להגיד היום בעברית של היום, תפסו את הפוינט, תפסו את הנקודה, תפסו על מה בעצם הכל ילך. הבינו, כאן נמצאת הנקודה. תפילה עצומה. אבל מיד אחר כך, בלי שום הפסקה, ויאמרו אל משה, המבלי אין כברים במצרים לקחתנו למות במדבר? מה זאת עשית לנו להוציאנו ממצרים? הלא זה הדבר, אין פה פעם אחת את הקדוש ברוך הוא, תשימו לב בשני הפסוקים. הלא זה הדבר אשר דיברנו אליך במצרים, לאמור חדל ממנו ונעבדה את מצרים, כי טוב לנו עבוד את מצרים ממותנו במדבר? אני? הרי אתם יודעים שהקדוש ברוך הוא אמר לי לקחת אתכם. איך הוא יגיד בהמשך משה, ונחנו מה לא עלינו תלונותיכם. כאן זה לא נאמר. הם מאמינים, בני מאמינים בהשם, אבל הם מבצעים פה אי אמון מפורש במשה. ויאמרו אל משה, המבלי אין כברים במצרים לקחתנו למות במדבר, וכך הלאה. ומה משה עושה? משה מחזיר אותם לאמונה התמימה בהשם. ויאמר משה אל העם, אל תיראו. כי לבעבור, אל תיראו, התייצבו וראו את ישועת השם. אשר יעשה לכם היום, כי אשר ראיתם את מצרים היום, לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. השם יילחם לכם, ואתם תחרישו. אתם מודאגים, אתם חמושים, אתם מתפללים, אתם לא יודעים מה לעשות. תמשיכו להתפלל. השם יילחם לכם ואתם תחרישו. איך מגיב הקדוש ברוך הוא? ויאמר השם אל משה, מה תצעק אליי? איפה הוא צעק? יחד עם בני ישראל. אז הוא לא צועק. עכשיו, מה תצעק אליי פירושו? זה לא העסק עכשיו. עכשיו יש סיפור אחר. דבר אל בני ישראל וישאו. כלומר, צריך פעולה. יש ניסים. עמוד ענן, עמוד אש, הנה הלאה. ואתה הרם את מתך ומתה את ידך על הים ובקעהו ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה. אבל הגענו לשלב שבו צריכים מעשה. דבר אל בני ישראל ויצאו. רש"י, בסיום מקור שש, וממנו נלך למרחב כולו, אין להם אלא ליסה. אין להם אלא ליסה, זאת אומרת, לא את אתה להאריך בתפילה. אין להם אלא ליסה, שאין הים עומד בפניהם. כדאי זכות אבותיהם, והם, והאמונה שהאמינו בי, ויצאו לקרוע להם הים. נדמה לי שכדי להבין את הדברים כולם, צריך לראות את המכלול, אבל לפני כן עוד שתי נקודות על המקום שבו בני ישראל נמצאים. הם עומדים בין מגדול ובין הים לפני בעל צפון. על פי החירות היא פתאום, את רעמסס עברו, ממגדול, אנחנו זוכרים מן הסתם, הדברים מופיעים במקור 8, בעמוד השני, מגדול היא מעצמה אדירה בתוך מצרים. חז"ל אומרים שעל כל אחד מישראל היה אחד במגדול, עיר מצרית. כשרוצים לתאר בירמיה בהפטרה של השבת את חורבנה של מצרים לפני בבל אצל נבוכדנצר, מדברים על מצרים ומגדול. הגידו במצרים והשמיעו במגדול, והשמיעו בנוף ובתחפנחס. אמרו יתייצב ואכן להכיח לחרב סביבך, עם הדימוי שמזכיר למצרים את הטראומה הזאת. מדוע נסחף אביריך? זהו הסחף. עם ישראל עומד לפני בעל צפון, האלוה המצרי, שעוד רגע נראה מי הוא, מול מגדול, העוצמה הלאומית האדירה של מצרים. את מצרים הוא רואה נוסע אחריו כאיש אחד בלב אחד, ושרו של מצרים נוסע לפניהם. והוא בעצם עומד עכשיו וצריך להחליט בין שני דברים. לפניו נוסעים עמוד הענן ועמוד האש, והשם מנחה אותם. זה עם שמלומד בניסים. הוא מלומד בניסים, ובכל זאת הוא מפחד. הוא ראה את כל הניסים שיכולים להיות, והפחד הוא עצום עכשיו. בעל צפון רש"י אמר שהוא האלוה המצרי שנותר. והערה מאוד מעניינת, כשעוסקים בעבודה זרה כזאת, היה לבדוק לפעמים מחקרית מה היא אומרת העבודה הזרה הזאת. הערה מאוד מעניינת שמופיעה פה בתחתית העמוד משמאל, מופיעה כאן הערה מדעית, לפי הפפירוסים שנמצאו, מה היה האל הזה של בעל צפון לפי האמונה האלילית שלהם? על פולחנו של בעל צפון כתוב כאן במצרים מעיד פפירוס בתקופת רעמסס השני וכולי, לפיו בעל צפון נחשב נזכר כאחד האלים הערבים לשמירת החוזה. והאל ניחכו עומדים על הים, והערה מאוד מעניינת שמאיר אחד מבעלי התוספות במקור 10, הוא שואל שאלה פרשנית, למדנית, נפלאה. הרי לא כתוב שם לבוא ולעמוד במקום שנקרא בעל צפון, אלא קובעים את המקום ליד בעל צפון, ניחכו תחנו. ניחכו תחנו בהערה 10 כתוב, תימה להרב רבי יהודה. איך אמר לו שיחנו על הים לפני בעל צפון, ואמרינן, אסור לאדם לומר לחברו, המתן לי בצד עבודה זרה פלומית. הרי ישנו איסור לקבוע ליד עבודה זרה. זה חלק מניגורה של עבודה זרה. נו, אז איך? יכול להיות שאפשר אולי לתרץ תירוץ דחוק. אסור לאדם, אבל אולי מותר לקודש ברוך הוא. הרי קודש ברוך הוא אמר לו כך. אז מה השאלה בכלל? ועוד הערה אחרונה לפני שאנחנו רואים את הכל. כשהתורה תחזור על סיפור המסעות, היא שוב תחזור על המיקום המסובך של פי החירות, אבל הפעם עם שינוי אחד, במקור 7, בראש העמוד. ויסעו בני ישראל מרעמסס ויחנו בסוכות. פרשת מסעי, ויסעו ויחנו, ויסעו ויחנו, פה אנחנו רואים איך דילגו על כל המעבר מבולה בשלח. נכון? ישר מרעמסס בפרק י"ב לסוכות. ויסעו מסוכות ויחנו באיתם אשר בקצה המדבר, ציטוט מילה מילה. ויסעו מאיתם, עכשיו נשים לב טוב, וישוב, בלשון יחיד. אנחנו זוכרים מה קרה בפי אחרות? בני ישראל בלשון רבים ראו את מצרים בלשון יחיד. מה קורה עכשיו? ויסעו מאיתם, פתאום משנים את לשון הרבים של כל הויסעו ויחנו ויסעו ויחנו של הפרשה. וישוב, כנראה כאיש אחד בלב אחד, על פי החירות, אשר על פני בעל צפון, ויחנו לפני מגדול. כל הפרטים חשובים. וחוזרים ללשון רבים. ויספו מפני החירות ויעברו בתוך הים המדבר וילכו דרך שלושת ימים במדבר איתם ויחנו במרה. כאן התרחש משהו. והמשהו הזה שהתרחש כשחוזרים עליו בספר במדבר בעוד 40 שנה בפרשת מסעי, מתארים את המשהו הזה שהתרחש במובן הנפשי של עם ישראל, שפה הוא הופך להיות ליחידה. הם לא שבו, דבר אל בני ישראל וישובו ויחנו לפני פי החירות, אלא הם שבו. פה קרה להם משהו מהותי. מה קורה פה בעצם? נדמה לי לעניות דעתי, שהפרשה הזאת ממשיכה את אותם ניצנים של דברים שמתרחשים כבר מהפרשה הקודמת, ורק במימושם יכולה להתרחש הגאולה. פי החירות הוא מקום החירות של העם הזה. מקום החירות של העם הזה הוא לא רק מקום החירות של העם, הוא גם מקום החירות של העולם כולו. כאן תתממש יציאת מצרים. כאן תתממש הגאולה. כאן מצרים יטבע וימות על שפת הים. בני ישראל מתפללים פה, ומזה אין בכלל מה להתפעל. הם מתפללים כל הזמן. אנחנו לפעמים שוכחים שיציאת מצרים, את זה אנחנו לא שוכחים, יציאת מצרים היא הרי תרחיש, היא תסריט שמקבל אברהם אבינו בברית בין הבתרים. כמו גלות מצרים, כמו עבדות הפרך, כמו הכל. ובתרחיש הזה אברהם אבינו קיבל כמה נתונים שהם חשובים עכשיו לנו. ולפני שזוכרים אותם חייבים לזכור, כל ילד יהודי גדל פה בסך הכל 200 שנה במצרים. 400 שנה בסך הכל אחרי התרחיש של ברית בין הבתרים. וכל ילד יהודי גדל על ההיסטוריה הזאת, שכבר חשבו אולי פעם שהיא תשתנה בוישב יעקב בארץ מגורי אביו, כשביקשו להישב בשלווה, אבל כולם יודעים שעכשיו יש גלות ופקוד יפקוד אלוהים אתכם. אף אחד לא מתפלא פתאום כשהוא רואה את עצמות יוסף איתו. יודעים את המסר, כי השבע השביע. ועם שרואה את משה הולך עם ארונו של יוסף, והוא יודע בדיוק שפה יש מעלה. מה נאמר שם לאברהם? א', נאמר לו שאנחנו נעבוד ונתענה 400 שנה. בסוף נאמר לו שאחרי כן יצאו ברכוש גדול. עם ישראל שינה את כל מפת ההיסטוריה מפני שהוא לא עבד במצרים 400 שנה. הוא עובד במצרים 200 שנה, ואז נגלה אליו משה. בשום מקום לא נאמר שמשה חושש שהעם לא יאמין בהשם. זו נקודה מאוד חשובה. משה מצטרע, אמרת שהם לא מאמינים, אבל במה? והן כך אמר משה, לא יאמינו לי. והפסוק ממשיך, כי יאמרו לא נראה אליך השם. העם יודע שהוא ייפקד. העם מאמין גם בתוך ממתת שערי שואה וטומאה של מצרים. העם בקשיים הגדולים ביותר ממשיך לצעוק את נעקת בני ישראל שמעתי. אין מה להתפעל מזה שהוא צועק פה אל השם. יש המון מה להתפעל. אין מה להתפעל כשרואים את רמתו האמונית של העם הזה. האם אנחנו נותנים דעתנו לפעמים לאיך היה נראה למשל ליל הסדר הראשון בהיסטוריה. ממנו ואילך, לזכרו אנחנו עושים ליל סדר כל שנה. איך נראה ליל הסדר הראשון? ליל תתבב בניסן. איפה ישבו? ישבו במצרים, מכת בכורות עוד לא הייתה. המצרים עוד רודים. כבר 9 פעמים התרגלו לזה שפרעה אומר אוטוטו ושום דבר לא קורה. הפעם עוד המצב הרבה יותר קשה. השמועות ברחוב או החדשות המדויקות מדווחות על זה שפרעה סרב. וכנראה תתחיל מלחמה עכשיו עם ישראל. פרעה נתן תשובה שלילית, אין אור של תקווה כמו שהיה אחרי הכינים ואחרי הערוב ואחרי הדבר. העם נמצא במצרים ואומרים לו שעוד מעט הוא יצא מפה. יצא איך? מיליונים בלילה. ואומרים לו שיעברו את המדבר ויגיעו לארץ, ואין לו סיפורים מההיסטוריה על יציאת מצרים. ואין לו כל יום פעמיים ביום מה היה ביציאת מצרים, ואין לו שום סיפור היסטורי אחר כזה. תופעה כזאת עוד לא התרחשה אף פעם בהיסטוריה האנושית. והוא נמצא עכשיו תחת זכוכית המגדלת של המעצמה הגדולה ביותר של העולם. אז היא עברה חושך. טראומה נוראית. צריך לזכור, כשבלילה הראשון ישבו כן מסובים או לא מסובים, ככה היה ליל הסדר. זה לא היה ליל סדר של גאולה. זה היה ליל סדר של אמונה. של אמונה אדירה בעם שמאמין בקדוש ברוך הוא. בלי כחל וסרק. את העם הזה מנסים שוב לפני בעל צפון. מחזירים אותו למצרים. הוא ממשיך להאמין אמונה אדירה. הוא לא עבר לאלוהי מצרים. זאת אותה האמונה שבלעדיה אי אפשר הרי לענות על השאלה הפשוטה ביותר שתמיד שואלים, עסקנו בה בשנים שעברו, מהיכן הגיע מרים פתאום להיות היא ואנשים עם התופים בידם. מרים לוקחת את התוף, וכל הנשים עונות לה עם התופים, ותמיד אנחנו מתעניינים בשאלה מאיפה פתאום בשביעי של פסח בקריאת ים סוף יש כאן מערכת תופים עם כזאת הגברה משוכללת של כל העם. ואין לנו אלא את התשובה הכל כך נפלאה של חז"ל, שכשיצאו ממצרים והיה לחץ, חיפזון, רוצו מהר, אז כל אישה אמרה רק רגע, חייבים להכניס למזוודה גם את התוף, כי הרי עוד מעט נעבור, ועוד מעט מצרים ימות, ועוד מעט הים יקרה, ואיך מנגן? אז צריך תוף. זאת האמונה של העם. והעם הזה עכשיו יוצא ממצרים, ופתאום הוא נופל להמדבלי אין קברים במצרים. דבר אחד היה קשה מאוד לשכנע את העם הזה, כבר במצרים. לא באמונה בהשם, אלא בכל עניין של פעולה מעשית. בכל עניין של מעשה, אלו שני שלבים בעבודת השם, שני שלבים שונים לחלוטין. יש שלב של התקשרות להשם דרך תפילה, זו מדרגה אדירה. ויש שלב אחר, שלב מוקדם קדימה, גבוה יותר, של התקשרות להשם דרך תפילה, אבל גם דרך מעשה. המעשה לא הופך אותך למנותק מהקדוש ברוך. להתפלל העם הזה יודע, אין אף עם בעולם שיודע להתפלל כך. תפסו אמנות אבותם, זה מה שצריך לעשות. אבל לקחת כלי כסף וכלי זהב, הוא לא רק כבורא, גם כמשגיח. ברד, חושך, הרבה. ודאי, החושך. להתפלל העם הזה יודע, אין אף עם בעולם שיודע להתפלל כך. תפסו אמנות אבותם, זה מה שצריך לעשות. אבל לקחת כלי כסף וכלי זהב, ונחזור לברית בין הבתרים. בברית בין הבתרים לא נאמר לאברהם, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך ועבדום ועינו, ואחרי כן יצאו ויקימו בית מקדש. ככה היינו מצפים מיהודים. ככה גם העולם מצפה מאיתנו, שנהיה נחמדים. וילמדו תורה. וילמדו אותנו פילוסופיה. לא. ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. כסף, זהב, הולכים להקים מדינה, בנק, חיים מעשיים. זה החידוש של העם הזה. החידוש של העם הזה הוא לא שאחרי כן הם יצאו ויספרו את שם השם. כן, הם יספרו את שם השם איך? מפני שהם יצאו ברכוש גדול. העם הזה צריך ללמוד איך יוצאים חמושים, אבל יודעים שהכל יתרחש כי השם יגיד למשה לנטות את מטהו על הים. העם הזה צריך ללמוד איך עוברים לפן המעשי. וכאן העם הזה חש פתאום בעיה. מקור 13 בשפת אמת. ולכאורה, מאחר שראו נפלאותיו שאין להם שיעור, למה יראו? אני מרשה לעצמי להוסיף לשאלה הזאת את שאלתו של אבן עזרא במקור 11. יש לתמוה. איך יראה מחנה גדול של 600 אלף איש מהרודפים אחריהם? דיברנו מקודם על יחסי הכוחות. ולמה לא ילחמו על נפשם ועל בניהם? אז אבן עזרא עונה את התשובה הידועה שמנטלית הם עוד עבדים. שפת אמת ממשיך את התשובה הזאת לעומק בלתי ישועה. שוב ולכאורה מאחר שראו נפלאותיו, כל אחד בא מכיוון אחר, אבן עזרא הגיונית, מעשית, למה הם לא משיבים מלחמה? שפת אמת, הרי הם מלומדי ניסים, אז מה הם מפחדים? אך כאן כל העסק. כי ידעו שאתה צריכים לגבור מעצמם. וזהו שאמרנו שהיו נתונים בדין, שעל פי דין יגאלו אתה. עכשיו זאת לא רק זכות אבות. כדאי הם ואבותיהם והאמונה שהאמינו בי שיספו. דבר אל בני ישראל וישאו, צריך ללמד אותם שכבר יש להם כוח לנסוע. זה כוח אחר לגמרי. לא רק ללמד שיש להם כוח להתפלל, שיש להם כוח לדרוש עמדת כוח מתוך התפילה. זאת חירות אחרת לגמרי. אומנות אבותם היא ודאי התפילה. אבל ביציאה ממצרים מתחיל העם הזה לגלות את מה שיצטרך להתרחש לאט לאט במתן תורה ובארץ ישראל. אין קבלה תורה בלי שאתה פועל. ואין ארץ ישראל בלי שאתה עושה. נכון? צריך להיזהר שהעשייה הזאת לא תהפוך חלילה את הכל לברם לבבך ושכחת ואמרת כוחי ועוצם ידי עשה לי. כאן העם הזה מתחיל לעבור את השילוב הקשה באמונה פסיבית הכי גדולה שיש וההתחלה של הפיבים. אך כי ידעו שאתה צריכים לגבור מעצמם. זהו שנאמר שהיו נתונים בדין שעל פי דין יגאלו. והרי זכו להתגאל גם בדין. כל מעשה השם יתברך לטובה וכולי, שהיה הרצון שיגאלו גם על פי דין. הקדוש ברוך הוא יכול לגאול אותם ויכול לבקוע את הים, אבל צריך את הנסיעה קודם. והים קודם בנס, שיהיה הכנה על אחר כך. ועכשיו לעיקר, אני מדלה כמה מילים. ואפשר, זהו שאמרו בני ישראל, טוב לנו עבוד את מצרים. מימותינו במדבר, תראו שחששו שלא יוכלו לגבור מעצמם. והיה רצונם, פלאי פלאות, שבמצרים עצמו יאריך הזמן עד שיהיו ראויים מעצמם. טוב לנו, מסביר השפת אמת, אנחנו נפשית עוד לא בנויים על הלכת להקים מדינה. אנחנו עוד לא במצב הזה. ויתעקו בני ישראל אל השם. למה? כי מתפללים. אבל עכשיו הם מדברים עם משה. אתה אמרת ש-400 שנה התקצרו ב-200 שנה. אנחנו מזהים את עצמנו נפשית פה, מנטלית. אנחנו לא מוכשרים לזה. אנחנו לא יכולים לגבור מעצמנו. הכוח הנפשי והאמוני להיות עכשיו ריבוני, כוח הזה עוד לא הגענו אליו. לכן טוב לנו עבוד את מצרים ממותינו במדבר. זה היה רצונם, אני חוזר, שבמצרים עצמו יאריך הזמן עד שיהיו ראויים מעצמם והיה בנקל יותר. כי השם יתברך הבטיח, ועל זה הם חיים, אנוכי אעלך גם עלו. והם מרגישים שעכשיו הם צריכים לפעול. כי רצון השם יתברך היה שהם בעצמם ממש יזכו. אם נסתכל רק שנייה שוב בפסוקים במקור 5, ונשים לב איפה הם עומדים. הם עומדים לפני מגדול, העוצמה האדירה של מצרים, לפני בעל צפון, אותו אליל, שאולי באמת עניינו זה איזה החוזה, העריבות, הביטחון, והם עומדים עכשיו וצריכים לעבור שלב בהיסטוריה, שלב בנפש. הם צריכים לדעת שלכוח המעשי של המאמין יש יותר כוח מלכל העוצמה הזאת, מלכל האורות של מגדול שהם רואים מהם, מלכל הטראומות שיש להם מערי כפיית המס שבה הם נמצאים עכשיו ופתאום. הם צריכים לעמוד פה ולדעת שכדי שהעולם ימשיך בגאולה צריכים לעבור גם את השלב של העשייה. ולא זה בדיוק מה שקרה כאשר הם רואים את מצרים נוסע אחריהם, צועקים אל משה, פונים אל משה ואומרים לו, טוב לנו עבוד את מצרים, ואם מותר לנו עכשיו בעקבות הדברים להוסיף כמה מילים, טוב לנו עוד קצת עבוד את מצרים עד שנהיה קשירים לעניין. משה צריך להרגיע אותם, ולכן מה הוא עונה להם בפסוק י"ג? התייצבו וראו את ישועת השם. אתם טוענים שאתם לא מוכנים לזה נפשית. בסדר? אז מה נעשה? השם יילחם לכם, ואתם תחרישו. משה עונה להם בדיוק למה שהם רוצים. קשה לכם. תחכו בשקט. ואז מתפרץ הקדוש ברוך הוא. היום אל השם אל משה, מה פתאום? זה המהלך? עכשיו לא מה תתעק אליי, עכשיו לא תעקות. עכשיו דבר אל בני ישראל ואיתאו. זה המעלה. עכשיו תלמד אותם איך הם נוסעים, ואתה מהירים את המטה. ימשיכו הניסים כמו במצרים, אבל מעכשיו הניסים יהיו אחר. הם עושים ויש ניס. ככה הם יחיו כל ההיסטוריה. הם יוצאו גשם, יהיה נס, אבל קודם כל שהם יזרעים. ואז הם יתפללו. הם ילמדו את זה לאט לאט. תמה תקופת הניסים של מצרים. לא עוד בני ישראל יושבים במושבותם, רואים אור ובמצרים חושב. מעכשיו נוסעים והנס מתרחש. שמגיעים אגב לארץ ישראל עצמה, המהלך צריך להיות כבר עוד שלב. שמה צריך להיות חמושים, להתכונן למלחמה, עסקנו בזה פעם שיעור שלם באריכות, להקיף את חומות יריחו, ואז אני תתרחש. אבל קודם כל להתכונן למלחמה, חמושים, מגויסים. אף אחד לא מבטיח כלום. אבל אתה יהושע תדע שיש תוכנית אלוקית. תגיד להם שיצאו, אבל תדע שיש תוכנית אלוקית. הם ייכנסו לים, הים יבקע, אחר כך מצרים ייכנסו, איזה העסק עם השם. זה היסוד הגדול שיש. אחת השאלות שמטרידות אותי בפסוקים שפתחנו בהם, דווקא בדשלח, ולדעתי נפטרת בעקבות מה שאמרנו, הרי ראינו שאת המסעות מתחילים עוד בפרשת בו, ברעמסס. שם התחילה יציאת מצרים. לא בפרשה שלנו בדשלח. זה כבר מסע שני, נכון? ישנם שישה ימים, שלושה ימים בשביעי של פסח הים נקרא ושרים את שירת הים. ביום השלישי מתחילים לחזור למצרים, ואז יש שלושת הימים של המלחמה והכניסה לים. אז המסע מתחיל ביום הראשון. מתי היה צריך לקחת את עצמות יוסף? ביום הראשון. מה פתאום חיכו, תמיד זה יתרד, מה פתאום חיכו עם עצמות יוסף בפרשת בשלח? זה מאוד יפה, זה תמיד מולבש לנו ב... אבל הרי למה לוקחים את עצמות יוסף? פסוק, הכתוב אומר, כי ישביה ישביה. נכון? פקוד יפקוד אלוהים אתכם ועליתם את עצמותיי מזה איתכם. זאת אומרת, הפקוד יפקוד התחיל ברעמסס. לא בסוכות, לא בעיתם. זה פשוט לא ממוקם נכון. נדמה לי לעניות דעתי שהדבר הוא מאוד פשוט. הנה חינם, הם לקחו ברעמסס. לא כתוב שרק עכשיו לקחו. עכשיו כשמתחילים את הסיבובים במצרים, את הסיבובים מסביב, ונלחם העם בראותה מלחמה ושבו מצרים. כשמתחילים את הסיבובים ועוד מעט נצטרך לחזור למצרים. כשמתחילים לחנך את העם לשלב הבא בגאולה. של ביטחון גדול, אבל של השתדלות גדולה. עכשיו שמים לפניו את המודל של עצמות יוסף. ממנו תלמדו השתדלות וביטחון. ממנו תלמדו איך מתבטלים לחלוטין אל הקדוש ברוך הוא, בלעדיי. אלוהים יענה את שלום פרעה. אבל בכלל לא בוחלים בעולם המעשה. מה כתוב מיד אחרי בלעדיי אלוהים יענה את שלום פרעה? יקבוץ המלך ויעש המלך, תן לי, אני אהיה אחראי על הרכוש הגדול. אני אוביל את זה. אני יודע את כל המעלה. אני בוטח בהשם, כמו שאף אחד לא בטח. אני שומר על עבריותי, גונוב גונבתי מארץ העברים. אני נושא שם שמיים על פי כל הזמן. אבל אני בניגוד לאחים, מאמין בהשתדלות כאן בארץ מצרים. אני משתלב בארמון, משתלב במצרים, משתלב בהשתדלות הזאת, ומלמד את השילוב הזה של השתדלות וביטחון. את עצמות יוסף לקחו מההתחלה, אבל עכשיו הם באים לידי ביטוי. משה, שאמור ללמד את העם הזה גם לנסוע וגם להתפלל על היחד, הוא לוקח את עצמות יוסף לי. וככה המהלך הזה יכול להימשך. לעם הזה לא קשה ללמוד ולשמוע שהוא צריך להיגאל ממצרים. קשה לו להבין איך משלבים את זה עם ושאלה אישה מעת שכנתה עם רכוש גדול. לעם הזה לא קשה להבין שהקדוש ברוך הוא הגואל היחיד. לכן הם יודעים להסתכל על הגבעה ולראות את משה מרים את ידיו וגובר ישראל ומניח את ידיו וגובר המלך. אבל קשה לו לחבר את זה עם יהושע החולש את עמלק ואת עמו לתפארת בעמק. לעם הזה לא קשה לשאת עיניים ולראות את המן יורד מהשמיים, זו כל הפרשה כולה. אבל קשה לו מאוד לדעת שביום שישי צריך להשתדל ולקחת פעמיים ולהיות בטוח שהנס יתרחש. ולא כל יום כך סתם. הוא ייפול בפרשה שלנו שהוא יצא ללכות בשבת. הוא לא יבין איך זה יכול להיות. החיבור המופלא הזה הוא השלב הבא בגאולה. איך נקרא המקום שבו הם נמצאים? פי החירות. כאן נמצאת החירות הגדולה. לפני בעל צפון. עד היום העם חילק בין עשייה לתפילה. מתפללים לקדוש ברוך הוא ועושים את העבודה על פי החוזה לבוס המצרי. כל סוס עושה את העבודה לרוכב שלו. על התקן הרגיל שלנו של סוס ורוכבו. מעכשיו העם הזה צריך ללמוד לעבוד את השני. אנחנו ניקח איתנו מקנה וצון ובקר, וגם ניקח ממך עוד קצת כדי שיהיה לנו לעבוד את השם עד בואנו שם. ומה העם שצועק אל השם מבקש? טוב לנו עבוד את מצרים. הוא יודע את השלב הראשון. החירות תתרחש בשלב השני. החירות תתרחש כשהעם יתפלל, יראה את מגדול, וידע שגם הוא יכול להקים מגדול כמו מגדול הזה. יש ערך בהקמת מגדול כזה. אבל הוא ידע לחבר בין השאיפה הזאת המעשית לבין הרעיון האדיר של לתפוס אומנות אבותם לידם. כשהחיבור הזה יופיע, התרחש הגאולה הגדולה. פתחנו את הכל ובו אני עומד, ונכון כיסאך מאז מעולם עד. מתי התגלה כיסאך בעולם? ואז ישיב. לא ההשגחה התגלתה בעולם. זה התגלה לפניכם. ודאי לא זה שאתה בורא התגלה. זה התגלה לפניכם. זה שעל המעשה שלי אתה נותן שכר, ועל אי המעשה אתה מעניש. זה שיש קשר דו סטרי, זה שלא רק אתה מוריד מלמעלה מן מן השמיים, אלא גם אני מעלה מלמטה את הלחם מן הארץ. אבל זה מותנה בזה, את זה, זה מה שציבית אותנו בפרשה הקודמת. זה המצווה הראשונה שציבית אותנו. אתה תיתן לנו את יום הכיפורים ואת הפסח, אבל אנחנו נקבע בחודש הזה לכם מתי זה יחול. אתה תיתן לנו את הנס, ולנו יהיה את הכוח לקבוע את האף. את הגילוי הזה גילה העולם על ים סוף. ורק מאז נכון תסעך.
עד כאן שירו של הרב מלך אילון, פרשת השבוע, פרשת תשלח והיא בשלח פרעה אותם.